מול COIL, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט,
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב, כאן בן שפט מאולפן 3 ברדיו סול. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לתוכניתי מסורת יהודית וזהויות ישראליות. היום יום רביעי, זין שבט תשפ"ה, 5 לפברואר 25. הערב נשאל, האם נכון להפריד דת מהמדינה? ולשם כך נארח באולפן רדיו סול את דוקטור יוסי שניר, שהוא יזם עמותה חדשה בשם חופש דת וחופש מהדת. הוא גם דוקטור לפילוסופיה מהאוניברסיטת תל אביב, תואר שני במנהל עסקים, אלוף משנה מיל מודיעין חיל הים, ועוד מאוד, אדם רב מעשים בגופים צבאיים ואזרחים. ולפני שנצא לדרך, נשמע לבקשת יוסי, דוקטור יוסי שניר, את יורם גאון בשירו שתלתם ניגונים.
שתלתם ניגונים בי, אמי ואבי, ניגונים מזמורים שכוחים. גרעינים, גרעינים נשאם לבבי, ועתה הם עולים וצולחים. עתה הם שולחים פורות בדמי, שורשיהם באורגי שלובים. ניגוניך אהבו ושירייך אימו, בדופקי נאורים ושבים. Thank you. אלי בת. הנה איתי זהרנה בדמה מוסחות, איכה וזמירות של שבת. עולה ביתה וכל צליל יעלה, מכולכם הרחוק כי יהוד. עיני יצא
דוקטור יוסי שניר, ברוך הבא לאולפן רדיו סול.
ערב טוב, תודה בן שהזמנת אותי לכאן.
ברוך הבא, ונצא לשאלה הראשונה. התסכים איתי שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, ולכן על ישראל להתנהל ברוח מסורת ישראל.
מסכים איתך מאוד.
ועכשיו אני הייתי רוצה, מבקש לצטט אותך מאחד מרעיונותיך האחרונים, שאתה בא אומר כך: אנחנו רוצים לזרוק את הדת מהמדינה? אינני נלחם בדת, ישראל איננה רוסיה. אינני רוצה לחיות בישראל ללא דתיים. להפך, אנחנו רוצים לחזק את הדת במדינה. אני מוקיר ומכבד כל אדם מאמין. אני רוצה לחיות במדינה שקיימת הפרדה בין הממסד הדתי והלא דתי. ההיסטוריה איננה מעניינת אותי. דוקטור יוסי שניר, מה תלין על דבריך שלך?
אני חושב שאני, לדעתי, אני די מובן בנושא הזה. אני גדלתי בבית מסורתי, אני בוגר בית הספר סיני הדתי ברמלה. האמא שלי, לאחר שסיימתי כל יום, לאחר שסיימתי את הלימוד בבית הספר, הייתה מובילה אותי ביד לחיידר של אגודת ישראל, והייתי לומד שם 3 שעות גמרא.
רק רגע, דקה, אולי תתקרב קצת למיקרופון, ישמעו, תקרב את המיקרופון אליך.
לכן אני קשור לדת, אני קשור למסורת ישראל, אני קשור לתרבות ישראל. אבל יש הבדל גדול בין להיות קשור לדת ובין להיות בכפייה של הדת. אני לדוגמה לא חי חיים הלכתיים בכלל. אני לא מדבר לגבי אמונה באלוהים או לא, זו לא שאלה שאני רוצה להיכנס אליה, היא שאלה פרטית, היא שאלה בין אדם למקום. אבל אני נגד כפייה דתית. ואנחנו, למרות שיחתנו הקודמת, אני חושב שאנחנו חיים פה בכפייה דתית מתמדת במדינה. אנשים לא מודעים לכך שלדוגמה, זה שאני שירתתי במילואים, והבן שלי שירת במילואים, והנכד שלי שירת במילואים 200 יום או 250 יום, זו כפייה דתית. ולמה זו כפייה דתית? כי הדתיים לא מתגייסים, הם כופים עליי פשוט לעשות מאות ימי מילואים שהם לא עושים.
אתה מבדיל לרגע בין הדתיים לדתיים המשיחיים, שהם מעל ל-60% מהקורבנות לצערנו במלחמת חרבות ברזל, לבין החרדים שאינם מתגייסים? אתה עושה אולי איזושהי
כן, הבדלה? כן, כן, כן. אני,
אז אולי תחדד.
אני אחדד את הנושא, אתה צודק מאוד, ואני ציפיתי לשאלה הזאת, ציפיתי להנחתה הזאת, וזו אכן שאלה. תראה, יש הבדל בין החרדים ובין הציונות הדתית. אבל הציונות הדתית היא לא מקשה אחת. בציונות הדתית יש את החרדלים, החרדים הלאומיים, ויש את הציונות הדתית, ציונות דתית, אני לא אגיד מתונים, אבל יש להם דעות שונות מהחרדים המשיחיים, כל מה שאנחנו קוראים סמוטריץ', בן גביר למיניהם.
יוסי, אנחנו לא בשיחה פוליטית. אני מאוד מנסה לא להחדיר
פוליטית. אבל אתה שאלת אותי.
אני רק רציתי לתת לך הבדל בין החרדים שאינם מתגייסים לכל שאר הדתיים למיניהם שמתייסים, ולצערי הם מהווים 40-60% מהנופלים.
אז הבהרתי לך בדיוק מה אני חושב, יש חרדים, יש ציונות דתית, בציונות הדתית יש ציונות חרדלית ויש ציונות לא חרדלית. אני אוהב את הציונות הדתית, אני אומר לך בכל לב, מלח הארץ, אני לא אוהב את הדעות שלהם, זה הכל.
אני מבקש רגע להעביר לתשומת לבך ולתשומת לב המאזינים, שמסקר של הפרופסורית אניטה משהו לפני שנתיים, היא באה עם הדבר הזה.
אניטה שפירה.
לא,
אניטה שפירה.
Okay. נטולי דת בשנת 2022 היו בין 3-5%, ומהם רובם היו רוסים. חילונים עם השגחה ומעט קשר למסורת, 42%. מסורתיים שהם לא דתיים ולא דתיים מלאים, 30%. דתיים חרדים, 20%. דהיינו שמעבר ל-95% מתושבי ישראל רואים את עצמם קשורים למסורת ברמה זו או אחרת. היכן אתה?
נהדר. הלוואי, והלוואי והיו ו-100% שקורים. ה-5% שלא קשורים זה לא בגללי, אלא בגלל הרבנות. אבל לא משנה. אני גם הסברתי לך מקודם, אני, היהדות עבורי זו תרבות, היא תרבות שהיא תרבות, ההגדרה של תרבות יהודית או היהדות, זה יצירה, היצירה האנושית של העם היהודי משך 3,000 שנה, זו תרבות. התרבות היהדות, בוא, כשאני אומר תרבות, תחשבו על יהדות. היהדות כוללת דת, והיא כוללת הרבה תחומים מעבר לדת. היא כוללת את תיאטרון הבימה, היא כוללת את שי עגנון, את ביאליק, את מה שאתה רוצה. לכן, כשאתה אומר יהדות, אני בוחר ביהדות את המורשת, את התנ"ך, את ההיסטוריה, את כל מה שקשור במרחב היהודי, את ארון הספרים היהודי. אני לא לוקח את הדת היהודית כדת שאני, איך אומרים, אני עושה את הפרקטיקה הדתית, לכן אנשים צריכים להבדיל. מה?
תסביר למאזינים מה זה פרקטיקה דתית.
פרקטיקה דתית זה שאתה חי על פי ההלכה.
אתה לא איש הלכה.
ממש לא.
אבל אתה יהודי.
אני יהודי, וכולנו יהודים. מה?
אז מה מפריע לך במצב הקיים? בוא ניגע
שלנו. אני אגיד לך מה מפריע לי במצב הקיים. מפריע לי במצב הקיים, מה שמפריע לכל, מה שפריע במערב אירופה למצב הקיים, הדת היא לא מפריעה. איכן הדת מתחילה להפריע? כשהיא כופה את עצמה עליי, כשהיא כופה שאני חייב להתחתן במדינת ישראל בנישואים דתיים כדי לקבל אזרחות, ואם לא אני צריך לצאת לחול, להתחתן בקפריסין או במקום אחר, לחזור לישראל, ואז זה יהיה מוכר כנישואים. אני חושב שאפשר לעשות נישואים אזרחיים בכל מדינת ישראל. מי שירצה להתחתן בנישואים דתיים, שיתחתן בבקשה בנישואים דתיים, אבל נישואים אזרחיים צריכים להיות לכולם, וגירושים, ומוות.
עוד שנייה. אנחנו נגיע למחלוקות. בוא נגיע בהתחלה להסכמות. האם אתה מסכים איתי שבן גוריון קבע ב-1948 ואמר כך, אנחנו לא נוציא את הדת מציפורני השלטון, אחרת הדת תשתגע? מה תלין?
לא, אחרת הדת תשלוט עלינו.
ימרו, כתבו, אמר, הדת תשתגע.
כן, הוא התקבל שהדת...
מה תלין עכשיו?
שמה?
שבן גוריון אמר, אנחנו לא נוציא את הדת מציפורני השלטון, אחרת היא תשתגע.
זה בדיוק מה שקרה. לא הוצאנו אותה מציפורני השלטון והיא השתגע. מה היום המצב? תגיד לי אתה מה המצב.
עוד אחת אנחנו נגיע למצב.
אוקיי. אז הדת השתגע על אמת.
בהשוואה לסטטוס קבוע הדתי בין השנים 40-50-60 של המאה שעברה למצב היום, להנחתי, הסטטוס קבוע נסוג אחור. אם בשנות 40, 50, 60, 70 לא היו בתי קולנוע פתוחים בימי שישי, ערב ושבת, לא היו בתי מסחר, לא היו תיאטראות, לא הייתה תחבורה ציבורית, ולא 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 ולא, היום כל זה קיים. אז איפה השתלטה הדת עליך?
אני אגיד לך, בן, אתה נתפס לזוטות. אתה יודע מה זה זוטות? ממש זוטות. הדת השתלטה עלינו, על כל החיים שלנו. ואני אמרתי זה בהתחלה, השתלטה בנושא של הצבא, שאני חייב להפקיר את ילדיי ואת עבודתי ואת הכל, במקום אנשים שהיו יכולים לעשות את זה. הדת השתלטה, תן לי, שאלת אותי שאלה, אני אתן לך תשובה מלאה. הדת השתלטה על הלימודים.
לא, רגע אחד, נדבר רגע על הגיוס.
כן, כן.
הגיוס זה דבר פוליטי, יוסי. זה לא דבר שהדת כפתה עליך. האם אתה תארגן לבחירות הבאות את כל המרכז ימין ושמאל שהם לא חרדים לקלפי, אתה רואה מהפך, ואז חוק הגיוס יקבל מענה לפי הבנתך. למה בשביל זה?
אז אני אגיד לך, כל דבר הוא פוליטי. כולל לא. הדת היום היא פוליטית. לא. הדת היום מפעילה את הכוחות הפוליטיים שלה בנושא הזה. אל תגיד לי לא. הכל זה פוליטיקה. המפלגות הדתיות היום כופות עלינו את חוסר הגיוס.
משום שהם חלק מהפוליטיקה בקואליציה. תוציא אותה מהקואליציה.
זה מה שאני רוצה.
אבל אתה לא יכול לעשות את זה. אז למה הפרדת דת ומדינה? לך לבחירות, תארגן את כולם במקום ללכת לים בהתחלה לבחירות, ואז אתה רואה מהפך, ובאותו רגע שיש מהפך,
מה יקרה?
אז יש פה, אז אני אגיד לך בדיוק מה יקרה.
מה יקרה אז?
לא יהיו הקצוות למעונות, הם לא תהיה להם ברירה אלא להתגייס. אני רוצה להבין מדוע אני, איך אתה, רגע אחד, בוא נשאל שאלה אחרת.
לא, נפלת בדיוק בפח, במלכודת.
לא. כן? בהפרדת דת ומדינה, איך אתה פותר את בעיית הגיוס?
אני אגיד לך את בעיית הגיוס. איך שאתה אמרת עכשיו עם הכוחות האלה, שאתה מארגן את כל הכוחות החילונים, כאילו המתקדמים, אז איך אתה פותר? הצורה היחידה שיכול לפתור זה בעזרת חוקי יסוד,
לא.
או חוקה. אתה חייב לחוקק חוק.
אבל סליחה, תעשה מהפך בבחירות, ואז אינך זקוק. אני טוען שלכל הדברים שאתה רואה בהם סיבה להפרדת דת ומדינה, ניתן לעשות את הדבר הזה.
במה?
בוא ניתן לך תשובה.
לא, במה?
בוא, אני אראה לך.
מה הכלי?
בוא, אתן לך למשל דוגמה. אם מי שרצה תחבורה ציבורית בשבת, שהיה דבר שהיה אסור לדבר עליו בשנות 40, 50, 60, 70, 80, נמצא לזה תשובה, מחוץ לקופסה, התשובה היא תשובה עירונית, ששם הם מפעילים תחבורה, אמנם לא נקראת תחבורה ציבורית, אבל היא ממומנת על ידי הממשלה, כי העיריות מקבלות סבסוד, מקבלות תקציבים מהממשלה. אז יש לך תחבורה ציבורית, תאמר, זה לא בכל מקום, זה לא באותה תדירות, אני רוצה להגיע לחוף הצוק ולא לחוף פרישמן, זה נכון, אבל התחבורה הציבורית נכנסה לחיי היומיום בארץ. אתה רוצה מסחר, בתי מסחר פתוחים? תיסע לשפיים, יש לך שם חצי עיר פתוחה למסעדות, לקניות, למזון, לריהוט, לכל דבר. אתה רוצה ללכת ל... אתה רוצה קבורה? גם לקבורה נמצא הפתרון, נמצא הפתרון. עלה שלכת, מנוחה נכונה, נכון, נכון, שהמדינה לא מעודדת את זה, אבל היא לא מונעת את זה ממך.
גם ביטוח לאומי משלם בשביל זה? לא חשב.
אמרתי, המדינה לא מעודדת את זה.
היא גם לא משלמת.
והיא גם לא משלמת. הבעיה הגדולה ביותר, לא, מה? בוא נעצור רגע פה. מה אתה תענה לי שנמצאו תשובות לבעיות שהן בעיות כבדות, נמצאו תשובות מחוץ לקופסה שעובדות בחיינו, בחיי היומיום?
תראה, נגעת בשאלה מאוד מעשית, היות ואני בא גם מתחום הרשויות, הייתי מנכ״ל עיריית ראשון לציון 7 שנים, וגם מתחום התחבורה הייתי מנכ״ל רכבת ישראל במשך 3-3.5 שנים, אני מכיר את כל הסיפורים האלה של התחבורה הציבורית, וזה לא מה שאתה אומר. הבעיות מחוץ לקופסה זה תל אביב פתרה וחיפה פתרה, שאר העיריות לא פתרו, בשאר העיריות אין תחבורה ציבורית, כי אין תחבורה ציבורית בגלל נושא הדת אל תחבורה ציבורית, וכולם צריכים ללכת לאזורי תעשייה, עשו קומבינה, זרקו את כל החנויות לאזורי תעשייה ופתחו אותם באזורי תעשייה. אבל יש כבר שינוי, גם אם אתה שמעת על אשקלון, על ביג, מה שקרה עם כל הבעיות שם עם החרדים שלא נתנו לפתוח בשבת. תראה, מה שאתה מדבר זה...
זהו פתרונות, מוצאים פתרונות.
בשביל, תגיד לי, בשביל לעשות מדינת הקומבינות, אני צריך, אני רוצה הפרדה, לא רוצה קומבינות, אני רוצה לחיות על פי חוק כמו שצריך, כמו שכל מדינה מסודרת במערב אירופה שידעה לעשות את ההפרדה המתאימה, בדגמים כאלה ואחרים, יש כל מיני סוגי דגמים, אני רוצה לחיות בסיפור הזה. הסיפור הכי רציני שהדת לא עשתה זה שוויון זכויות, לא שוויון זכויות מגדרי, לא להטאבי, לא שוויון זכויות לערבים, לא לדרוזים ולא לאף אחד. אז כל הסיפור הזה של אי כפייה של דת, כל המדינה הזאת היא תחת כפייה דתית עמוקה. חוץ מערב הסעודית ועוד כמה מדינות מוסלמיות, אין בעולם, ותבדוק את זה, מה שאני אומר, אין בעולם מדינה שהיא תחת כפייה דתית כמו מדינת ישראל. וזה מתחיל מהצבא, זה מתחיל מלימודי הליבה, זה מתחיל שאני חייב להוציא מהכיס האישי שלי, ואתה צריך, מהכיס האישי שלך, לממן 145,000 אברכים כל שנה. מאיפה זה נשמע? מספר כזה של אנשים שאוכלים על חשבון ציבור, וכל זה כפייה דתית. לימודי ליבה הם בבתי ספר, לאן אנחנו נגיע? אם אין לימודי ליבה בבתי ספר, נגיע לרמת המדרגה כמו שאנחנו עכשיו.
יוסי, הלאה. להערכתי, כל מה שאתה אומר הוא דבר נכון, רק התשובה היא לא בהפרדת דת ומדינה. ותרשה לי רגע לומר לך מדוע אני להצניק את הנושא. אם אנחנו, השאלה הראשונה ששאלתי אותך והייתה עליי בינינו הסכמה, זו מדינת הלאום של העם היהודי.
ודאי.
המדינת הלאום של העם היהודי אומרת, וביום השביעי שבת ויהי נפש.
ודאי.
לא יום שישי ולא יום ראשון ולא יום שני. לאור זה, חוקי העזר העירוניים וחוקי הממשלה הולכים בהתאם לחוקי הדבר, הם קשרו את עצמם לדבר הזה. החוקי עזר ידעו לצאת מהדבר הזה בכל מיני דרכים במחשבות מחוץ לקופסה. אבל מה אני, אם אתה, גם לי מפריע שיש 160 או 170 אלף אברכים שאנחנו חייבים לממן אותם. יוסי, 2002 ביבי שר אוצר בממשלתו של אריק שרון, והוא הוריד אותם מכל ההקצוות, והעולם לא נפל, השמיים לא נפלו. דהיינו, אתה זקוק לתשובה פוליטית ולא תשובה של הפרדת דת ומדינה. כי עוד רגע אני כבר מסיים, כי בהפרדת דת ומדינה אתה בסוף תמצא את עצמך יושב במדינת קנטונים. זה קנטון לחרדים, זה קנטון ללא חרדים, וזה קנטונים. כרגע אנחנו עוד יושבים יחד בערים שהם חלקם ערים לחילונים, ויש שם שכונות דתיות. ישנם ערים כמו אלעד וכדומה שהם ערים לחרדים, הם לא מפריעים לך, אתה לא צריך להיות מפרע. אני איתך בדעה שיש לשנות, אבל השינוי, הרסיפי או הנוסחה, היא לא הפרדת דת ומדינה. אם, אני חוזר עוד פעם, בפעם השלישית, אם כולם יתייצבו למערכת הבחירות, קיבלת את כל תשובותיך.
אפשר לענות? אוקיי. תקשיב, כל מה שאתה אומר, אתה שוכח דבר אחד, ששינוי שינוי כל שינוי במדינת ישראל, אם הוא לא נעשה בכוח הרובים והקלצ'ניקובים, ואני מקווה שזה לא יגיע עולם, כל שינוי בישראל צריך להיות פוליטי, שינוי פוליטי על ידי חוק, על ידי תקנות, על ידי דברים, נכון? שינוי פוליטי. כשאתה אומר, למשל, מה שביבי עשה ב-2002, זה היה חוק, לא מתקצבים את האברכים, או תקנות, או כל מה, איך שתקרא לזה. כל שינוי הוא שינוי פוליטי, שינוי פוליטי, ונעשה על ידי אנשים פוליטיים.
תשנה את הפוליטיקה.
לכן...
תשנה את הקואליציה. תשנה אותה. אני איתך.
אבל זה מה שאנחנו רוצים לעשות. בהפרדת דת ומדינה, מה שאני רוצה לעשות, זה להביא מספיק אנשים כדי להשפיע על מספיק פוליטיקאים שיקוננו חוקים כאלה שהדת לא תקפה את עצמה עלינו.
אז לא צריך עבור זה להפריד דת ומדינה.
לא.
להשפיע על הבוחרים, על הריבון. אנחנו הריבונים. נלך בבקשה להצביע ביום הבחירות ואחר כך לים. ולא לים, לא. במקום מערכת בחירות, ואז להיות מופתעים על התוצאה.
אנחנו... תקשיב, בן, אתה ואני מדברים בעצם על אותו דבר. תשים לב, אתה ואני מדברים על אותו דבר.
על אותם כאיבים.
אנחנו מדברים על הדרך. איך לעשות את זה.
אנחנו חלוקים על הדרך, אבל יש לנו את אותם כאיבים.
כן, יש לנו. תראה, אתה נגד כפייה דתית.
ברור.
אתה נגד האברכים שלומדים. אתה נגד אי הגיוס לצבא. אתה נגד... אתה היית... אם היה אפשר בתחבורה ציבורית בכל המדינה,
לא,
למה?
לא, במאה אחוז לא.
לא, אני אגיד לך למה.
התשובה היא לא.
לא, לא.
לא מסחר ולא תחבורה ציבורית מלאה. חלקית כן.
לא.
מחשבה מחוץ לקופסה.
אז אני אגיד לך, גם תחבורה ציבורית וגם מסחר, בכל האזורים איפה שזה לא מפריע לציבור הדתי.
בכל מקום יש ציבור דתי.
מה?
בכל מקום יש ציבור דתי.
לא בכל מקום יש ציבור.
בתלך בתל אביב, ברחוב דיזנגוף, אתה רואה אנשים חוזרים מבתי כנסת עם הטלית מתחת לבית השכם. לא יכולה להיות תחבורה ציבורית מלאה.
למה? למה?
משום שאנחנו... למה?
למה הילדים שלי ייסעו לים במונית שעולה לא יודע כמה שקלים?
משום שאנחנו מדינת הלאום של...
אז מה? זה שאנחנו מדינת הלאום, אנחנו קבורים תחת הדת?
שנינו לומדים...
מה זה לאום?
יוסי, שנינו לומדים באוניברסיטה בתל אביב.
נכון.
אתה בטח שמעת על דורקהיים. דורקהיים זה היה פילוסוף יהודי צרפתי שהוא אמר, יש כרטיס כניסה לעם היהודי. ואם הכרטיס כניסה לעם היהודי מחובר למסורת, אתה רוצה להיות דתי, אתה מחויב לקבוצה הדתית, הכרטיס כניסה הוא שלוש פעמים ביום לתפילות, את נטילת ידיים, וכל מה שלמדת אתה בבית ספר סיני ואני בצבו. זה כרטיס הכניסה למדינת ישראל.
בסדר.
היא קשורה למסורת. המסורת אומרת, וביום השישי שבת ואין נפש. אז המקום לא נסגר לגמרי, אבל הוא משאיר סממן. אני איתך בבעיות,
לא.
אבל טוען שהתשובה היא לא בהפרדת דת מהמדינה, אלא לעשות מהפך פוליטי. ובמהפך פוליטי, כמו שקרה ב-2002 עם אריק שרון, הוא שם את ביבי, וביבי נשאל אותה מכל הקצוות. אתן לך עוד דוגמה. ביבי בימי... יאיר לפיד כשר אוצר, אתה זוכר? 20 חודשים הייתה קואליציה, הדתיים לא היו בפנים, והם צעקו גוונד, אין כסף, אנחנו לא יכולים כך לחיות.
Yeah.
דהיינו, המהפך הוא מהפך פוליטי. אתה לא זקוק להפרדת דת ומדינה.
אני כן זקוק להפרדת דומני המהפכים פוליטיים, יכולים להיות כל ארבע שנים או כל שנתיים במדינת ישראל, אתה מכיר את המצב הפוליטי במדינת ישראל, אתה לא הולך לשגע את הישראלים ואת הציבוריים עם המהפכים הפוליטיים. לכן אתה צריך, במקום מהפך פוליטי, אתה צריך משהו שהוא יחסית קבוע. משהו שיחסית קבוע זה חוקי יסוד או חוקה. חוקי יסוד או חוקה אתה עושה על ידי רוב אנשים או רוב פוליטי. רוב פוליטי שמוכן ללכת לקראת חוקי יסוד או חוקה. אתה לא שגע את כולם בכל שנתיים מהפך פוליטי.
ולדעתך מדוע חוקה שהתבקשה המדינה בממשלה הזמנית כבר לקיים חוקה לא נעשתה, לא נכתבה חוקה?
בגלל החרדים.
סליחה.
מה, אתה לא יודע את זה?
סליחה.
כן.
משום שבן גוריון הבין שאם אני אחקוק חוקה, אנחנו לא נדיה מדינה.
אתה יודע למה?
ברור.
מה למה?
אז אני מסביר מדוע.
לא, אבל בגלל החרדים. ולמה בגלל החרדים הדתיים?
החרדים הם חלק מאיתנו.
רגע, אבל הם היו מיעוט וגם היום הם מיעוט.
הם עומדים להיות יותר גבוה ויותר רוב. בשנת 2050, 34% מכלל תושבי המדינה יהיו חרדים. היום הם בין בערך 18%.
אז אתה מה שאתה עושה עכשיו, אתה לא שאלת אותי את השאלה הראשונה שהיית צריך לשאול אותי, אבל עכשיו עלית על השאלה הראשונה. יוסי, למה עכשיו? מה קרה לך? מה מה עכשיו? יש לנו מספיק צרות, יש לנו איראן, יש לנו חטופים, יש לנו... למה עכשיו? מה פתאום? מה קרה? מה פתאום? אתה פתאום מתעורר עכשיו עם כל הסיפור הזה? הנה. זה בדיוק התשובה שעכשיו אני נותן לך, למה אני מתעורר? מה שאתה אמרת. בעוד 15 שנה, לא יהיה מי לדבר. הם יהיו הרוב, החרדים, הדתיים וכולם, וההצהרה המפורשת של סמוטריץ' ולחרדים וגונדקלוב וכל החבר'ה האלה זה מדינת הלכה. אם אתה תראה לי אחרת, אני נותן לך מה שאתה רוצה. מדינת הלכה.
ולפני שניכנס לבעיית מדינת ההלכה, נצא לאתנחתה עם שירו הנוסף של יורם גאון, בית אבי. ולמה בחרנו את בית אבי? כי בית אביו של יורם גאון היה בית מסורתי, ואת המסורת הזאת
נכון.
הוא לא רצה לנתק. נכון. אז אנחנו עומדים לשמוע את בית אבי של יורם גאון.
מקצווי אותה שכונה דרומית בית אבי חוזר אל חלוני עם שעות יפות של חסד והקיץ במרפסת בית אבי חוזר אל חלוני עם שעות יפות של חסד והקיץ במרפסת בית אבי חוזר אל חלומי שם עומד הוא בין הדוכנים בענן הלוג של תבלינים בין סקים על המדרכת שמהם הביא פת לחם שם עומד הוא בין הדוכנים בין סקים על המדרכת שמהם הביא פת לחם שם עומד הוא בין הדוכנים בית אבי יושב אל השולחן בין ימי החול ויום של חג בתפילות של בין ארבעים על הלחם על הבית בית אבי יושב אל השולחן בתפילות של בין ארבעים על הלחם על הבית בית אבי יושב אל השולחן כן הנה בית אבי יושב אל השולחן הנה הוא
בית אבי עומד עדיין שם.
ברוך הבא יוסי, חזרה לחלק השני של של התוכנית שלנו. ולפני שיצאנו לשיר דיברת על מדינת הלכה. יוסי, אולי אני יכול לומר לך שיש מדיניות מוצרת שאסור לחרדים להנהיג מדינת הלכה בשום מקום בעולם, וזה מבחינה דתית. מדוע? כי זה מה שנקרא עולה בחומה ומרגיז את הגויים. אין חרדי אחד שיאמר לך שהוא מבקש להשתית פה מדינת הלכה. אחד לא תמצא, לא מהפוליטיקאים של העבר ולא של ההווה. מדוע? אני חוזר על זה עוד פעם כדי שזה יובהר. מבחינה תיאולוגית אסור להם להשתית מדינת הלכה, אלא אם כן זה בא מיד האל. ולכן זה נקרא במונחים שלנו עולים בחומה, וגם לא מרגיזים את הגויים. אבל בהרגזת הגויים לא קשורה כרגע מדינת הלכה, אלא הקמתה של מדינת ישראל. לכן אין לך, אין, תוריד מעצמך את הפחד שמא תושתת פה מדינת הלכה כדוגמת איראן, כדוגמת סעודיה וכו' וכו'. אין, זה לא יקרה, כי זה בניגוד לדת החרדית היהודית. אז את זה אני מבקש להוריד מהשולחן. אבל אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה אחרת.
לא, אבל בקשתך לא מתקבלת. כי יש לי בשבילך דברים אחרים.
בבקשה.
בקשתך לא מתקבלת על ידי, כי בנושא של החומה יש עוד מושג שלישי, אני למדתי את זה היטב, את כל הנושא הזה. הסיפור הזה נגמר. מדינת ישראל, הם גם לא קוראים לזה מדינת ישראל, הם גם לא רצו בזמנו שר החרדים, כי זה משתף פעולה עם מדינת ישראל, אתה זוכר? סגן שר היה.
סליחה, לא היה שר. שר הדואר בנימין מינץ.
זה היה דתי.
בשנת 52.
אבל אחר כך היו סגני, בסדר.
בנימין מינץ היה מאגודת ישראל שר הדואר.
כן, כן, אגודת ישראל בזמנו שיתפה הרבה יותר פעולה, מאשר אז היה אגודת ישראל שונה קצת, יותר לאומית.
היום הם יודעים
יותר לאומית.
פעולה, וכל אחד מהשרים יותר נשאר אמונים למדינת ישראל.
יותר
כולל לא. גולדקנופ וקודמו.
גולדקנופ היום משתף פעולה מלא עם סמוטריץ' ועם בן גביר. גולדקנופ, שכף רגלו של חרדי לא דרכה בעבר לקו הירוק, גולדקנופ סייר בקו הירוק, גולדקנופ שהוא מחסידי גור, הוא תומך בהתיישבות, אתם לא מאמינים למשבעות לכם, הוא תומך בהתיישבות. חצי מהמתנחלים מעבר לקו הירוק הם חרדים, אם אתם לא יודעים.
והתשובה היא לא.
התשובה היא כן.
ראה הארץ ביום שישי של היסטוריון דמוגרף בשם נדמה לי שאולי, שהוא בא ואומר שמעבר לקו הירוק גרים כיום 550 אלף איש, מהם דתיים חרדים עם נדמה לי 12%. יוסי, זה היה יום שישי האחרון בארץ.
אז תקרא טוב, יש לי רק שתי ערים ש... ואני אתן לך יותר, שגם המשפחה שלי, שהיא חלק מהמשפחה, היא משפחה חרדית, גרים שם, וזה ביתר עילית ומודיעין עילית, שכל אחד מהם יש בערך 100,000 איש, ויש אחר כך עמנואל בגבעת זאב שחצי חרדית, ואני אתן לך, למדתי את הנושא הזה היטב, תקרא פעם
אין
נוספת.
אין בביתר עילית 100,000 איש, אבל...
תקרא היטב מה שאריאל, ואני מכיר אותו, אנחנו חברים, מה שאריאל כתב. זה,
ביום שישי
אנחנו שבוע. מכירים, כן, תקרא היטב מה שהוא כתב, וזה לא 12%, זה הרבה יותר, אבל זה לא משנה. לכן... יש התקדמות גם מהצד החרדי שהוא הפך יותר לאומי, ומהצד הציונות הדתית שהפך ליותר חרדי, יש עכשיו מפגש של אינטרסים, והמפגש של האינטרסים רוצה מדינת הלכה, ואני מוכן לחתום על זה, וכל אחד יכול לקרוא את זה. בוא נעבור לשאלה הבאה, זה העניין של פיקוח.
מדינת הלכה, יוסי, אף פעם לא שמעת את זה באף אחד מהפוליטיקאים.
מה אתה אומר? סמוטריץ' מצהיר את זה.
הוא לא מדבר על מדינת הלכה.
סמוטריץ' מצהיר את זה בכתבים שלו.
לא, הוא לא מדבר על מדינת הלכה.
מדינת
הם
הלכה.
היו רוצים להיות, לראות יותר דין עברי במערכת המשפט. הם היו רוצים למנוע כל מיני מחשבות מחוץ לקופסה. אבל לא מדינת הלכה. יוסי, אתה חייב להבין מדינת הלכה כפי שאתה ואני מבינים מה זה מדינת הלכה.
אני מבין מי
תיו. אף אחד מהם לא מבקש את זה, לא דורש את זה, אבל בוא נלך הלאה.
בוא נלך הלאה, ואני מבקש אפילו מהציבור לבדוק את הנושא הזה.
בבקשה, אין בעיה.
אוקיי, הלאה.
תגיד לי, איך אתה רואה, מה אתה רוצה בנושא של הנישואים והגירושים? הרי בסיומו של יום, אתה רוצה להתחתן כדת משה וישראל, מאפשרים לך. אתה יכול ללכת עם רב כזה, עם רב פחות, עם רב פחות, לא. עם רב פחות. אתה רוצה ללכת לנישואים אזרחיים, מאפשרים לך, זה מוכר במשרד הפנים. אז מה אתה רוצה בנישואים?
מה זה מאפשר לי? לנסוע לחול, להתחתן ולחזור.
אבל מה לעשות? זו המסורת.
מה זה מה לעשות?
אבל זו המסורת ישראל.
תראה,
זו
אני...
זו מסורת ישראל.
אני בהתחלה אמרתי, מה זה מסורת ישראל? בשבילי מסורת ישראל זה חלק מהתרבות. ואם זה חלק מהתרבות, תנו לי לחיות או כדתי, אמוני, מאמין באלוהים, מאמין בהלכה, אורח חיים של ההלכה. אבל התרבות הזאת מאפשרת לי גם לחיות כיהודי שלא מאמין, שלא חי לפי ההלכה. ואני לא רוצה להתחתן בנישואים רבניים.
אתה לא, אתה רוצה לא. להיות, בוא, אתן לך דוגמה. אתה רוצה להיכנס...
לא, יש לי אישה, הייתה לי חברה קתולית ורציתי להתחתן איתה. ולא יכלתי להתחתן איתה, כי גירו, עשו לה, הוציאו לה את הנשמה עד שראה, בכלל הסכימו לגייר אותה, ולא רצו, ואי אפשר היה להתחתן בישראל, היו צריכים, אני לא עשיתי, אבל אם ככה הייתי צריך לנסוע לצרפת, להתחתן איתה ולעזור, בשביל מה כל הצרות האלה, תגידי.
זה מסורת ישראל.
בסדר, מסורת ישראל, אני מעריך את מסורת ישראל.
זה מה
שאומר. אבל למה לקפות עליי את מסורת?
אבל היא אומרת, אתה רוצה להיכנס לקלאב, מעשנים בינלאומי. הם אומרים לך, אדון יוסי, אתה מעשן סיגר קובני בצוצרת כזו וכזו וכזו וכזו. אם כן, אתה מוזמן, בבקשה, אם לא, אתה לא יכול להצטרף לקלאב.
מה זה דבר?
מה זאת אומרת?
איזה דוגמה הזאת? אני...
דוגמה של, 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 של... העם היהודי יש לו כללים. אתה רוצה להוציא את עצמך?
לא, לעם היהודי אין כללים. אם לעם היהודי, אם אתה חי לפי הכללים של העם היהודי ועל מה שאתה מדבר, אז שבת אסור, לי אסור לנסוע, בשבת אסור לי לעשן.
נתנו לזה תשובה, נתנו לזה תשובות. נתנו לזה תשובות.
לא נתנו לזה תשובות.
כדי לחיות עם הדת, וחיית בהם, לא כדי לכפות. אתה רוצה לא לנסוע? תשב באלקנה. אתה כן רוצה לנסוע? מאפשרים לך תחבורה ציבורית. אני טוען שכל כאביך הם גם כאביי, אבל אני חושב שהפרדת דת ומדינה זה לא רעיון ישים, אתה לא תוכל לבצע אותו, וכתשובה אחרת, כאלטרנטיבה, אני בא ואומר, מהפך פוליטי. קח את כולם, כולנו, ביום הבחירות לבחירות, ואתה רואה מהפך פוליטי. מה יהיה בשנת 2050? זה כרגע לא לדיון שלנו.
למה לא לדיון? אני מדבר על הילדים. תראה, כל מה שאני עושה, את האמת, בן, אני לא עושה כבר בשביל עצמי. אני כבר מספיק מבוגר, ואני יודע שכל מה שאני עובד, זה לא יצא בטווח של כמה שנים הקרובות. אני עובד, יש לי ילדיי, ונכדיי יחיו פה במדינה הוגנת. הוגנת לכולם. מה זה הוגנת לכולם? שאדם שהוא דתי יוכל למצוא את הנרטיבים הדתיים לפי שהוא חי בהם. אדם שהוא לא דתי כמוני יכול למצוא את הנרטיבים שלו. אתה לא שאלת אותי על הלאום. איך אני מסביר את הנושא של הלאום? גם הלאום זה חלק מהתרבות היהודית, זה כלול בכל הסל הזה של היצירה האנושית היהודית במשך 3,000 שנה. אם אתה שם לב, הנושא של הלאום הרבה הרבה ב-200 ומשהו שנים האחרונות התעסקו איתו, החל מאחד העם שהוא היה חילוני לגמרי והחל מזה. מה שאנחנו, השבת, פסח, כל החגים, המנורה, הדגל העברי, המגן דוד, אלה סמלים שדתיים, כמו במדינות אחרות, הם חולנו.
המנורה זה סמל דתי?
הם חולנו למען המדינה, הם הפכו לסמלים חילוניים. נו, אני חילוני, נו. הם הסמלים שלי, אתה דתי, הם גם הסמלים שלך, אבל אתה לוקח אותם בצד הדתי, אני בצד החילוני. כן. אני רוצה רק להגיד לך דבר אחד. תראה, כל העולם המערבי, כל העולם המערבי, אבל כולו, הלך להפרדת דת ומדינה בכל מיני שיטות. בכל מיני שיטות. יש פחות, יש למשל הכנסייה האנגליקנית שהיא כאילו שולטת במדינה, והמלכה היא ראש, או המלך הוא ראש הכנסייה האנגליקנית. אז תגיד לי, זה לא הפרדת דת ומדינה, אבל זה הפרדת דת ומדינה בצורה אחרת. כל האזרחים הם שווי זכויות. תחבורה ציבורית מלאה, נישואים, אזרח, הכל בסדר. אבל למה שם זה קורה ואצלנו זה לא קורה? כי שם אנשים רגילים לשוויון זכויות. תבין, הדת היהודית, אין דבר כזה שוויון זכויות. אין דבר כזה שוויון זכויות. אבל אני לא מקבל שאין דבר כזה. אני חילוני ואני לא מקבל, אני גם איש ליברלי, ואני לא מקבל את החלק הזה בדת של שוויון זכויות, שהגוי עדיף על הזה, ושהאישה צריכה לשבת מאחורי האוטובוס, כי היא פחות מאשר הגבר בדת היהודית. אני לא מקבל את זה, אני איש ליברלי, אני איש דמוקרטי, אני גם מקבל...
אל תיסע בקווים האלה, אל תיסע בקווים ששם יש הפרדה.
זה לא קונס.
כמה קווים יש כאלה בין בני ברק לירושלים?
נתתי דוגמה.
שניים, שלושה קווים?
נתתי דוגמה, אל תתפס לדוגמה.
ברכבת הקלה אתה רואה הפרדה?
לא יודע, נתתי דוגמה. עכשיו, אתה אומר... גם שאלת אותי, מה אתה חושב, זה ישים בכלל מה שאתה עושה?
זה השאלה הבאה, האם אתה חושב שכל התוכנית שלך ישימה?
תראה, אני הרי, אנחנו, כל הנושא של הלאומיות ומדינות, אתה כמוני יודע, אתה לומד באוניברסיטה יחד איתי, זה סיפור של 200-250 שנים האחרונות, נכון? כל הסיפור המודרני הזה של הלאומים וכל זה. אני דווקא מסתכל על הדוגמה בארצות הברית, על תיקון מספר אחת לחוקה האמריקאית, שהיא קבעה, והקונגרס קבע, שאין חופש דת, זאת אומרת, כל אחד יכול לבחור את הדת שהוא רוצה, אוקיי? אחד יכול להיות קתולי, אחד יכול להיות ארמני, ואחד יכול להיות זה, וכל אחד יכול, וחופש מדת, הדת אסור לה להתערב בפוליטיקה. אין, לא יכולה להיות השפעה של הדת על הפוליטיקה. למרות שזה לא הרמטי לחלוטין, זה לא סטרילי, יש זליגות לכאן ולכאן. אני לומד מהמודל האמריקאי. אני חושב שהמודל האמריקאי הוא מודל שאפשר ליישם אותו בישראל עם שינויים שמתאימים לקהל הישראלי, לדת הישראלית, לדת היהודית, לציבור היהודי. אפשר ללכת על זה. אז תראה, כשאתה רוצה להגיד יהודית ודמוקרטית, אנחנו לא מעלים את זה על בדל שפתנו. אתה יודע שב-1992 חוק כבוד האדם
וחירותו,
הוא תיקן יהודית ודמוקרטית. אבל חוק הלאום למשל לא מזכיר שוויון זכויות. כי אין דבר כזה בדת היהודית שוויון זכויות. למה שיש שוויון זכויות?
בהפרדת דת ומדינה אתה תכניס לחוק הלאום את המילה שוויון החסרה?
כן, במפורש, במפורש.
איך?
שוויון זכויות, מה זה איך?
סליחה, אבל...
כוח פוליטי.
יוסי, אנחנו בעצם לא חלוקים על הבעיות. אנחנו חלוקים על הפתרון. אתה בא ואומר, הפתרון הוא הפרדת דת מהמדינה, אני בא ואומר, הפתרון הוא הריבון. היות ואתה ואני הריבונים, מכילה במקבודנו, שכולם בעלי הזכויות יופיעו ביום הבחירות לקלפי, ואז אתה מקבל תשובות לרוב הבעיות שאתה ואני סובלים מהם.
אבל אמרתי לך, אתה מקבל תשובות שהן בדיוק הפתרון המעשי, זה הפתרון שלי. זאת התשובות.
אתה חושב שבימך...
ופוליטיקאים שמחוקקים חוקים בכיוון הזה של הפרדת דת ומדינה, זה בדיוק הסיפור. זה בדיוק הסיפור.
לצערי אנחנו עומדים לקראת הסיום, אבל אני רוצה רגע לשאול אותך. עד כמה אתה אופטימי, ריאלי, שהעמותה החדשה שאתה עכשיו מולידה, תביא את התוצאות בימיך?
אז אני אגיד לך דבר אחד. אני לא יודע, אתה הקראת לאנשים את קורות החיים שלי, בוויקיפדיה אפשר לראות את קורות החיים שלי, אני כל החיים התנהלתי בצורה כזאת. אם אני לא אעשה, אף אחד לא יעשה. ואם אני לא אתלבש על הנושא הזה, ואפעל בו בכל כוחותיי, להפרדת עד ומדימה, מה שאני חושב שהוא נכון, אף אחד לא יעשה את זה. יש הרבה גופים שעושים את זה במדינה.
ומה מידת ההצלחה שאתה צופה לזה?
אני לא יודע. אני מעריך את זה בשנים. אבל תלוי כמה אני אשקיע ותלוי כמה חברים שישקיעו. אני מומחה בארגונים גדולים. ראית מה שארגנתי? אני יודע לארגן. זו המומחיות שלי. כל החיים שלי עסקתי בארגון של ארגונים בסדר גודל גדול. אני מקווה שהמיומנות שלי... המיומנות שלי תאפשר לי גם עכשיו להרים את פרויקט כזה, ואני מנחיל אותו לאחרים. אני לא רוצה בשבילי שום דבר, אני מחריד, כלום. אני רוצה שתתחיל פה...
מה אחוז הצלחתך שאתה רואה בחמש שנים הקרובות?
בחמש שנים, אני לא אדבר באחוזים, אבל אני אומר לך שאני אגייס מספיק...
אתה תפריד את המדינה, אתה
תפריד. כן, אני אגייס מספיק פוליטיקאים שידעו שיש מאחוריהם ציבור מסיבי, מסה גדולה של ציבור שתומכת בדעות שלהם, והם יחרטו על דגל המצעים שלהם, על המצע שהם מגישים כאחד מהמשימות המרכזיות שלהם, הפרדת דת ומדינה. זה אני רואה כהצלחה שלי.
אתה רואה את ההצלחה הזאת גם כבר מיושמת במערכת הבחירות הקרובה?
אני לא בטוח, אני...
לאחריה?
אני אדם ריאליסטי, אני אעשה הכל שזה יהיה, אם הבחירות יהיו בתוך שנתיים, אני מקווה שזה נצליח לעשות משהו, אבל אם זה יהיה, כמו שהרבה אומרים את זה, תוך שלושה, ארבעה חודשים, אני לא חושב.
אתה רואה שתוך שנתיים, במצעים של של המפלגות החילוניות, יכניסו הפרדת דת המדינה, ואז הם קורטים גט קריטות מקואליציית הדתיים,
לא כל...
והם לא יוכלו להקים קואליציה. ולכן שאלה האחרונה שיש לי אליך, אולי תחבור לרעיון שלי, לומר, הוא יותר ישים אם כולנו נלך למערכת בחירות ונצביע, כי אז המהפך נכון למערכת הבחירות הקרובה בטוח, הוא לא יהיה בסימן שאלה.
אני אגיד לך למה אני לא אחבור למה שאתה אומר, כי ברגע שאני חובר למה שאתה אומר, יש עוד 20,000 חוקים לפני החוקים האלה שאנשים ירצו לקבוע, כל מיני חוקים בכל מיני שטחים. לי יש מטרה אחת שאני חושב שהיא מטרה מרכזית במדינת ישראל, לעבוד על הנושא הזה של הפרדת המדינה או הפרדת הדת מהמדינה או הפרדת מוסדות הדת ממוסדות המדינה. זו מטרתי.
תודה לדוקטור יוסי סניר על שיחתנו המעניינת הערב. אני אחל לו הצלחה במשימתו החדשה. אני לכשעצמי חי עם אותם בעיות כמו שהוא העלה, אבל חושב פתרון אחר. ולסיום, מאזינות ומאזינים, הערב אלינו לשידור נושא שהחל ב-1948, נדון אלפי פעמים בעבר ועדיין לא נפטר. מדוע לא נפטר? משום שלישראל עדיין אין חוקה. מדוע אין לישראל חוקה אחרי 77 שנות קיומה? משום הפלורליזם היהודי החי במדינתנו.
מחר בין שש לשבע, במשדר משותף עם פרופסור גדעון גרייף ואנוכי, בשאלה הסודות מאחורי הפרשיות שטלטלו את המדינה הצעירה, נדון בשני פרשיות מעציבות מימי מלחמת השחרור. תודה לאבנר, טכנאי השידור, ולשוקי העסוק בהפקה. ולפני שניפרד, נשמע את השיר "תן לי כוח". יוסי, השיר הזה מוקדש לך. אני רוצה לתת לך כוח, למרות שאני מציע לך לחבור איתי. ערב טוב, מבן שפט, תחקיר עורך ומגיש, שלום שלום, ויהיה שלום.
ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד ועוד יום, ועדיין לא התקדמתי לשום מקום. הדרך ארוכה היא, ועדיין לא התחילה. בין ויתור לייאוש יש שמחה שמחכה שם לי, שאשמח רק אותה. תן לי כוח, חייבתי מלחשוב כל כך הרבה. עכשיו אני רוצה לצאת, לצאת לדרך. תן לי כוח, חייבתי מלדבר כל כך הרבה. עכשיו אני רוצה להיות בדרך. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד ועוד יום, ואני אף לכל הכיוונים. אך עומד על מקומי, מקומי המוכר. שם מעבר להר יש אוצר שמחכה, שאגלה, שאגלה רק אותו. תן לי כוח, חייבתי מלחשוב כל כך הרבה. עכשיו אני רוצה לצאת לדרך. תן לי כוח, חייבתי מלדבר כל כך הרבה. עכשיו אני רוצה להיות בדרך. כל כך הרבה, עכשיו אני רוצה לצאת לדרך. תן לי כוח, עייפתי מלדבר כל כך הרבה. עכשיו אני רוצה להיות בדרך. יום אחד ועוד יום, ואני אף לכל הכיוונים. אך עומד על מקומי, מקומי המוכר. שם מעבר להר יש אוצר שמחכה, שאגלה רק אותו. תן לי כוח, חייבתי מלחשוב כל כך הרבה. עכשיו אני רוצה לצאת לדרך. תן לי כוח, חייבתי מלדבר הרבה. עכשיו אני רוצה להיות בדרך. תן לי כוח, חייבתי מלחשוב כל כך הרבה. עכשיו אני רוצה לצאת לדרך.
עכשיו אני רוצה להיות, להיות בדרך. עכשיו אני רוצה לצאת, לצאת לדרך.